שבוע טוב לכולם. לפני שנעבור לעיקר, אז נאמר משהו קצר לפרשת שבוע. הארי הקדוש מצווה עלינו לחבר את שמות עם משפטים. זה הזמן שבו השובבים מפסיקים להיות שובבים. שמות וערה בו בשלח יתרו משפטים.
לא
ילדים. שמתי לב לנקודה מעניינת, שהשובבים מתחילים באישה ומסיימים באישה. כי אנחנו אומרים, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב אישו ואיתו באו. ובית בעברית, יש לזה שלושה פירושים, או בית זה של המשכנתה, יעקב נשא סוכותה ואיבן לו בית, ויש בית כמו משפחה, בית יעקב לכו ונלכה באור השם, ויש בית וכיפר בעדו ועד ביתו, ביתו זו אשתו. רק שכתוב, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו, ודאי הכוונה לא לבית מהמשכנתה. השאלה אם הכוונה איש ומשפחתו באו, זה בעיה, כי בתוך השבעים נמצאים כל הזכרים. אומר המדרש, איש ואשתו. והחידוש הוא שלא היה שם אחד רווק. כולם היו נשואים, כי יהודים שמגיעים למצרים חייבים הגנה. אי אפשר להיות רווק במצרים, זה לא מקום מתאים לרווקים, כך כתוב בתנחומה, ולכן כולם הגיעו נשואים. בעיה היא שחצרון ופלו בני ראובן, הם היו לפי החשבון בגיל שנתיים ושנה, אז איך התקיים בהם איש וביתו באו? אז כתוב במדרש שדאגו להם לשידוך. אי אפשר לבוא למצרים בלי משפחה. צרח בת אשר, מה עם השידוך שלה?
יוכבד.
כולם רצו.
יוכבד.
שלה מי זכה? יוכבד נולדה בין החומות, רק נולדה. אבל אנחנו מתחילים כך ומסיימים את משפטים בשתי סוגי נשים. את השובבים מסיימים במצב, היום הרי בעידן המחשב אנחנו יכולים למצוא בקלות את המילה הראשונה, ההופעה הראשונה של המילה בתורה, שתמיד זה דבר נפלא. המילה חופש הייתה אמורה להופיע בשמות וערה בו בשלח יתרו, זה היה המקום, ואין שם חופש. שלח את עמי, לאן? אומרים לשלח לחופשי, לחופשי ישלחנו תחת שינו. לא השלח, 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 לאן משלחים? כנראה לחופשי, אבל החופש מגיע דווקא הפרשה שלנו, ובשביעית יצא לחופשי חינם. וזו הפעם הראשונה שהשורש חופש מופיע בתורה. תבדקו אותי, זה קל מאוד היום, אבל בסוף השובבים יוצאים לחופשי, כי כשהחירות היא רק כלל ישראלית לאומית, יצאנו ממצרים, זה עוד לא חופש. חופש זה שאין עבדים, והעבדים יוצאים לחופשי חינם. אבל השאלה, מה יהיה עם המשפחה שלו? תלוי איזה אישה יש לו. אם אשתו אשתו שלו, אם בעל אישה הוא ויצא אשתו אמו. אבל אם הוא אדם משולל רצון שאדוניו נתן לו אישה, אז רק הוא יצא לחופשי ואשתו תישאר בבית אדוניו. כמובן מדובר בשפחה כנענית וכו'. אנחנו מתחילים את השובבים במשפחה ומסיימים במשפחה, בחופש השלם של האדם לחיות חיי משפחה באופן הכי מתוקן שלהם. בשנה הזאת הרחבנו את מעגל המשפחה, כי בכל השנים שעברו אצלנו משפחה היה איש ואישה, ובשנה הזאת הרחבנו את המעגל אל הילדים, ושמענו את הדברים המחכימים שבוע שעבר של דוקטור פרנקל, שאותי מאוד מאוד החכימו, ואני מצפה בשקיקה לחלק ב' שהיא עכשיו. אמרתי היום אחרי השיעור, אבא, אנחנו משבחים את הילדים, אתה צריך לשמוח, לא... אני פוחד שתגיד לי, אני פוחד שתגיד לי לא לשבח. אהה. שהוא שואל, הפחדתי שאני שיברתי את הבן שלך, תגיד לי לא להגזים. שאלה עצומה. מה הארי אומר שבשנה מעוברת זה שוברים תת. אני אומר, בדרשותיי הערכתי, שבשנה פשוטה יש פחות כוח. החופש הוא בעל שני מרכיבים. אחד, עם ישראל יוצא מעבדות לחירות, ובית הפרט יוצא מעבדות לחירות, והוא מקיים את התורה. בשנה מעוברת כופלים את חודש אדר, החמה והלבנה נפגשים, ואז כל אחד יכול להגיע אל בית המקדש. אלו הפרשות של תרומת יצווה, שבהם אנחנו תורמים למקדש. אז היחיד יכול להוסיף לא רק את הרובד של התורה, אלא גם להגיע אל המקדש. וזה משאיר לדמיון מקום, מה נעשה בשנה הבאה בסוף השובבים. זאת אומרת, אם השנה צירפנו את הילדים לשובבים, מה נוסיף בשנה הבאה? עד שנה הבאה נראה מה נוסיף, אולי את גיל ההתבגרות, איפה רובן? אולי נוסיף את גיל ההתבגרות בשנה הבאה. מכל מקום, השנה העזנו לצאת מהמעגל של איש ואשתו ואל המעגל של הילדים הקטנים. נראה בעזרת השם הישנה שברה, ודי בעריכות הזאת. ושוב אני מפנה תודה רבה וישר כוח.
שבוע טוב, חודש טוב. אני שוב מודה למר דאטרה שהזמין אותי לדבר. אני מזכיר שדבריי הם בענייני רפואה, ובענייני הלכה אני לא פוסק. שמעתם, אבל אני חוזר ואומר שאני לא פוסק הלכה והדברים. רק למה שאבא אמר, אז תצווה, מסתיים באחד בשנה יחפר עליו, וזה מה שהרב פתח בו וחיבר בעדו ועד ביתו, ביתו זו אשתו, הוא לא יכול, אז גם שם מסתיים באשתו. אני בשבוע שעבר דיברנו על רפואת ילדים, היום אנחנו נעסוק בפציעות וחבלות, בטראומה, וזה השקופית האחרונה שחוזרת משבוע שעבר. זה המוטו החוזר שצריך לזכור אותו, פיקוח נפש מצווה רבה היא. הזריז הרי זה משובח, הנשאל מגונה, השואל שופך דמים, וכל שכן המתייאש ואינו עושה. צריך לזכור שבשאלות של פיקוח נפש לא צריך לשאול, צריך לעשות. ולעשות על ידי הגדול, ועל ידי מי שאנשים ידע גם למעט ביסורי שבת אולי, אבל לא להסס לעשות, לא לחפש סגויים בשביל לחלל שבת בפיקוח נפש, לעשות את זה על ידי גדולי תורה ואנשים שיכולים לעשות ולהראות דוגמה. מה המשמעות של חבלה? המשמעות החשובה ביותר בחבלה היא משמעות תפקודית. אם יש מקום שנחבל, אותו איבר, מקום, גוף, אורגניזם, לא מתפקד כמו שהוא היה צריך לתפקד. זה נכון אומנם גם במחלות, אבל פה אנחנו הרבה פעמים מתבייתים לאזור ספציפי. מחלה היא הרבה יותר סיסטמית, הרבה יותר פוגעת בכל. פה אנחנו מדברים על דבר הרבה יותר מסוים. והשאלה הגדולה שתקפוץ לנו לאורך כל הערב, היא שאלה אסתטית. האם לתת לה משקל קטן או לתת לה משקל גדול? כל פציעה, כל חבלה, תמיד, איך זה ייראה בסוף? מה תהיה התוצאה הסופית? גם התפקודית, השאלה הרבה יותר גדולה, אבל הרבה פעמים בשלב הראשון, שעוד לא מבינים את מהות הפציעה, דנים על הדברים האסתטיים. איך זה ייראה בכלל? גם בחבלות קשות ביותר אני נתקלתי בהורים שהילד שלהם מונשם ושואלים, אבל איך החתך בפנים ייראה? לא, הם לא הבינו בכלל את המצב של הילד, אבל החתך עניין אותם הצורה. אז אסתטיקה יש לה היום משקל גדול מאוד בעיני הציבור, מסיבות טובות, ובעיני ההלכה, אני מניח שהרב אדרי בסוף יתייחס לדברים, איך ההלכה מתייחסת לאסתטיקה. אני חושב שהדברים יהיו קשורים למה שהוא אמר שבוע שעבר על הדולה, מה יהיה בעוד 15 שנה. אבל נשאר היום. אז נתחיל בדבר הכי חשוב, חבלת ראש. זו חבלה די שכיחה. אנשים נפגעים, ילדים נופלים, וכל חבלת ראש צריכה התייחסות. נגיד, זה לא ילד נפל, הלך ונפל ונפל על הכוזו. זה לא אותו דבר. נפול על הראש, לקבל מכה בראש, זה לא אותו דבר. יש חבלות ראש שהן קשות ביותר, שמשנות את מצב ההכרה. יש חבלות ראש פתוחות עם דמה מסיבי, עם יציאה של נוזל, של נוזל חוד השדרה, CSF, מהאוזניים, מהאף או מפצע. ויש חבלות שהן נראות סגורות ונראה שהכל בסדר, ורק סימנים נלווים אפשר יש אליהם. הדבר החשוב ביותר לזכור, כל שינוי במצב הכרה, כל הכאה חוזרת, לא אחד פעמי כי מיד אחרי בסדר, כל הכאה חוזרת בחבלת ראש וחייבת מיד פנייה לחדר מיון שבו ישנו כירורגיה. בירושלים זה הדסה עין כרם בלבד. במקרה שהילד נפל, בוכה, נרגע, ואחר כך הכל בסדר, סביר שהכל בסדר. אז יש כאלה שאומרים לו, אבל שהילד לא ישן, כי איך נדע? אז אם הילד לא ישן, לא רק שאתם לא תשנו, כי ילד של בנוי מנו שינה לא נותן לאף אחד לישון, זה גם לא עוזר, זה לא ייתן לנו איזשהו מדד. ילד שלא ישן מתנהג לא נורמלי, כי הוא צריך לישון, והוא מתנהג כמו ילד שלא נותנים לו לישון. יכול להיות שההורה צריך לא לישון, יכול להיות שההורה צריך לחכות ליד מיטת הילד לכמה שעות לוודא שהילד נושם בסדר, שהכל בסדר, אם הוא מרגיש שהחבלה הייתה משמעותית. אבל אם הוא מרגיש שהחבלה הייתה משמעותית, היא לפחות ספק פיקוח נפש, כי האבא חושב שהחבלה אולי הייתה משמעותית. אז אם יש להורה ספק שהחבלה הזאת היא חבלה משמעותית, ספק פיקוח נפש זוכה שבת. חבלת ראש היא בהחלט פיקוח נפש אם היא משמעותית. הסימנים הנלווים, כמו שאמרנו, זה שינוי במצב הכרה והכאות, זה הדברים החשובים. גיל הילד מאוד חשוב. ילד בגיל 5 שנחבל בראש יגיד כואב לי, יותר כואב לי, זה ממשיך להכאיב לי גם אחרי שעתיים. ילדים מתחת לגיל 2 צריך להיות גם הרבה הרבה יותר זהירים, כי הם לא יודעים לספר לנו מה הם מרגישים, ולכן בילדים מתחת לגיל 2 האצבע צריכה להיות מאוד דקה. וילד שמקיא פעמיים מתחת לגיל 2 בוודאי הוא נוסע למיון, גם ילד יותר גדול. אבל וילד בגיל 2 שנראה לכם לא בטוחים, סור, קחו אותו, אל תעססו, אל תשחקו בילד מתחת לגיל 2 בחבלת ראש. ילד בגיל יותר מבוגר יספר לכם, והסיפור הוא חשוב. כל חבלה שנראית קלה ויש לה סימנים נלווים, יתייחס אליה כאל חבלה חמורה. הגולגולת היא קופסה סגורה, אם יש בתוכה דימום, אין לה דימום לאן להתנקז, אז הוא לוחץ על המוח, הוא לוחץ ולוחץ ולוחץ עד שיהיו סימנים מאוד משמעותיים שפרים מאוחר מדי לטפל בהם. לכן כל חבלה בראש שעלול להיות בדימום יכולה לסכן את החיים בטווח של עשרות דקות. נעבור מכאן לפציעה קלה. כל הפציעות הקשות, אני לא מדבר מולטי טראומה, תאונת דרכים, חבלות בטן, כל הדברים האלה לא צריך להגיד, זה ברור שצריך לפנות, אני לא, אין טעם בכלל, אין בזה שאלות בכלל, אף פעם לא נשאלתי על דברים כאלה, זה ברור לחלוטין. הגישה לפציעה קלה צריכה להיות קודם כל לנקות את הפצע. הדבר הכי חשוב, שהפצע צריך להיות נקי. הדבר השני הכי חשוב זה לנקות את הפצע. הדבר השלישי הכי חשוב גם הוא לנקות את הפצע, וכן הלאה. בסוף הגענו לחיתוי. רק אחרי שהפצע נקי כמו שצריך, אז כדאי גם לחטא את הפצע מפני חיידקים, אבל אני קורא הרבה יותר חשוב, כי אם יש שם גושים של לכלוך, שום חיתוי לא יועיל. ואז להתחיל לחשוב על דברים אחרים, כמו עצירת הדימום ומניעת זיהום משני. זה כבר דברים שצריך לעשות בהמשך. עצירת הדימום. אז אם מדובר בפצע קטן, שריטה, לוחצים על זה כמה דקות עם פט גזה, המילה צמר גפן לא תשמעו אותה חוץ מעכשיו. צמר גפן זה לא משהו שצריך להיות בתיק עזרה ראשונה, זה חומר סיבי שנתפס בתוך הפצעים, שמפריע, לא יוצא. פט גזה, אין, כל מי שיש לו צמר גפן, זה לא נועד לטיפול בפצעים. זה אפשר לדברים מסוימים באיפור, בכל מיני דברים כאלה, לחטא אור, כל מיני דברים שעושים לא בפצע. בפצע אין צמר גפן. אז עצירת הדימום יכולה לעשות על ידי לחיצה למקום, קצת הרמה של הגפה, אם זה יד, אבל בעיקר לחיצה מקומית. אבל אם זה פצע שהדימום לא נעצר, אז צריך להמשיך לשלבים הבאים ואנחנו נדבר על הדברים האלה. והדבר השני זה מניעת זיהום משני. הרבה פעמים פצע נשאר פתוח וחשוף לכל מיני מזיקים, כי בדרך כלל לא שמרו על הניקוי הראשוני שלו, אבל הפעמים הזיהום הוא נרכש אחר כך, ואנחנו נדבר גם על זה וגם על זה. אוקיי. באופן כללי יש שלושה סוגי חתכים עיקריים, פגיעות עיקריות ברקמות רכות. יש את החתך שנדבר עליו בשקופית הבאה מהו. יש את החסר של רקמה, פשוט נחתכה חלק מהרקמה, למשל קצה אצבע. ילד לקח דלת, סגר על עצמו את הדלת, או אח שלא דאג לו, וחתיכה מהאצבע נחתכה. זה קורה. ויש את הנשיכה שהיא גם פגיעה ברקמה הרכה, והיא הרבה יותר היקפית ופוגעת בדברים. אני לא מדבר על קטיעות מלאות, דברים כאלה, זה שאלות פשוטות שרצים למיון, אין בכלל שאלה. אז חתך. חתכים, אנחנו, כדי להתייחס אליהם מבחינה רפואית, אנחנו צריכים להתייחס אליהם בכיוונים שונים. יש חתך ישר, למשל שנגרם על ידי סכין יפני, או על ידי נייר, שאנשים לפעמים חתכים מחתיכת נייר, או מסכין מטבח, בדרך כלל החתך הוא ישר. ויש חתך של קריאה, מישהו נתפס לו משהו באזור, הוא נפל, הוא נפל על אבן, והחתך הוא קריאה של אזור מסוים. יש חתך שיש לו דמם פעיל, הוא ממשיך לדמם, ויש אחד שהצלחנו לעצור את הדימום, שנעצר עוד לפני שעשינו משהו, או שהוא נעצר מהר. חתך עמוק, לאור יש שכבות, יש את השכבה החיצונית, אפידרמיס, ויש את השכבה של האור עצמו, ודילגתי על כמה שכבות בינתיים כבר שאמרתי את זה, יש, וכבר אפשר להגיע לשריר שמתחת ולרקמות השומן, ואפשר להגיע לעצם, יש הרבה שכבות בגוף. עומק החתך מאוד משנה את הטיפול בו. חתך שהוא עמוק במידה משמעותית, הסיכון בחתך הזה הוא גבוה יותר. כי אם חתך, זיהום יגיע לעצם, זה סיפור מאוד מאוד קשה. אם הזיהום הוא באור, אז לכולנו היה פצע בגרות פעם בחיים. ניקיון הפצע הוא דבר מהותי, לא ברמה של לא לנקות את הפצע כמו שדיברתי קודם, אלא איך שהוא מגיע. פצע שהגיע מאזור מזוהם, באזור שיש בו צרות. למשל, אדמה. פצע שפגע באדמה, יש בו סיכוי לקבל טטנוס בסיכון מאוד גבוה, לקבל טטנוס. כי חיידק טטנוס שוכן באדמה. הוא גם נמצא בברזל, אבל הוא בעיקר שוכן באדמה. פצע שנפגש במקומות עם צועה, עם דברים כאלה, כמובן הוא פצע לא דומה למי שנחתך מסכין סטרילי בחדר ניתוח. זה לא אותו דבר. הטיפול בחתך הוא על ידי חבישה מקומית, כמו שאמרנו קודם, כמובן ניקוי, 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 חיטוי, חבישה מקומית, זה הדבר הכי פשוט. לפעמים מדביקים ותופרים. אוקיי? הפרפר, אני מכניס אותו בתוך החבישה. אני אדבר בקצרה על דברים הלכתיים לגבי שלושת הדברים האלה, אבל אני אפתח בזה מה הכי טוב. מה הכי טוב ביום חול? התוצאה הקוסמטית הכי טובה היא על ידי תפירה. לא כמו שהרבה חושבים שהדבקה נותנת תוצאה קוסמטית יותר טובה, לא היא. תפירה, בהרבה מחקרים הוכח, התוצאה הקוסמטית הטובה ביותר על ידי תפירה. הדבר שלוקח הכי הרבה זמן, הכי קשה לבצע אותו, והילד הכי כועס עליו, הוא גם כן תפירה. עכשיו, יש שתי אופציות, אני מדבר כעת ביום חול. אם יש לנו ילד שיש לו חתך במרכז הלחי, ילדה, במרכז הלחי, זה יותר רגיש ועצבני, ילדה יש לה חתך במרכז הלחי של 3 סנטימטר כזה אורכי משונן, נראה לא יפה, ובטוחים שיפגע בשידוך. וגם אם לא יפגע בשידוך, הילדה תחשוב שזה יפגע לה בשידוך, אז זה יפגע בשידוך. זה לא צריך שזה באמת יהיה משהו. מספיק הדימוי העצמי שיפגע. הטיפול ותפירה על ידי פלסטיקאי הוא טיפול נכון, אבל מה המחיר שהילדה תשלם עכשיו על זה? הילדה תשלם על זה בהרדמה מקומית, ואם זה ילדה עם ADHD קל, היא תקבל גם הרדמה כללית בשביל זה, כי אי אפשר יהיה לטפל בה אחרת. וזה דברים שיש להם את הסיכונים שלהם. ובוודאי, וכל תפירה בילד בלי הרדמה זה התעללות. עכשיו כבר לא יסכים לאיזושהי תפירה בילד בלי הרדמה מקומית, לכל הפחות. גם מבוגר, אבל זה משהו אחר. הדבקה לעומת זאת זה תהליך הרבה יותר קצר ופשוט, שאם החתך הוא ישר, התוצאות שלו הן לא רעות. הן לא טובות כמו של תפירה על ידי ידיים מנוסות, אבל הן לא רעות. והפרפר לא עושה כמעט שום דבר, הוא רק מקרב את שולי החתך בצורה טובה עד שתגיע ההדבקה. אלא אם כן זה חתך ממש קטן, בדרך כלל הפרפר לא יחזיק יותר זמן, במיוחד באזורים שיש בהם איזושהי תנועה, כולל הבעות פנים, זה גם תנועה, הפרפרים לא יחזיקו ממד, הם ייפתחו כל הסטריסטריפ למיניהם. או מי שמאלתר עם לויקופלסט פרפרים, זה גם בסדר, אבל זה יחזיק אותו דבר זמן מעמד. החבישה הראשונית לפצע רחב, ארוך או עמוק, היא לא מספקת. אני אגע קצת בדעות בהלכה לגבי תפירה, כי אמרתי שזה הדבר הכי טוב מבחינה רפואית. כולם מסכימים שאין כיבוס בגוף האדם מדאורייתא, אפשר לחוץ ידיים בשבת. כולם מסכימים שאסור לכתוב על גוף האדם, שזה מלאכה הדאורייתא, ויש מחלוקת אם מותר לתפור את גוף האדם בשבת. אז נלך לאחרוני אחרונים. אז הרב אלישיב אומר שזה מלאכה דאורייתא, ויש כאלה שכתבו שאין בזה אפילו איסור, ולא ראיתי את זה בתוך משה פיינשטיין, אבל בשמו של שמעתי שאומר שבמקום ספק קטן של זה כבר אפשר להתיר את זה לגמרי. לא ראיתי את זה בפנים, זה הכל מפי השמוע, לא בפנים רבי משה פיינשטיין. אז כל הטווח קיים בין דאורייתא לבין אפילו לא דרבנן, והשיקולים, ויש, צריך לזכור שתמיד יהיה בזה מלאכות דאורייתא מלוות, להגיע לבית החולים, אני לא מחזיק ערכת תפירה בבית, מודיע כבל עם ועדה, אין לי ערכת תפירה בבית, והסיבה פשוטה, אני לא יודע להרדים אזור מקומי, לטפל לבד, בלי אחות מסייעת, בלי ציוד לגמרי מסודר וסטרילי, זה אופרציה של 3 שעות, לא כדאי שאני אעשה את זה בבית לילד בן 2. לא נכון, לא כדאי. אני לא מחזיק ציוד כדי שלא יהיה לי את ההתפתות לעשות את זה אפילו. הדרך לעשות את זה במקום שיש תאורה מתאימה, יש עזרה מסייעת מתאימה, יש ציוד נכון, יש צוות להרגיע את הילד נכון. זה צריך לעשות את זה כמו שצריך, אחרי את התוצאה הקוסמטית גם לא תהיה טובה, כי התפרים לא יצאו טוב.
לא, אבל אפשר לחכות התפירה לאחרי שבת?
אפשר לעשות תפירה, אבל למה לא תופרים? אוקיי. יש אמונה שהיא כתובה במספר ספרים, לא לתפור אחרי המספר הנפוץ 6 שעות. הוא לא כתוב בשום ספר שאני מצאתי. ביום שדיברתי עם חבר חירוג, גם הוא אמר, אין מספר כזה בשום ספר שהוא קרא. המספר 6 שעות הוא לא קדוש, אבל הסיבה לזה היא שמפחדים מזיהום. לתפור פצע מזוהם זה זוועה, כי אם אתה קולה את הזיהום בפנים, אתה לא נותן לזיהום לצאת, אתה יוצר אבסס, אתה גורם לכל החיידקים ללכת פנימה, אתה יוצר מחלה קשה. זה הסיבה שלא תופרים אחרי 6 שעות, כמו שאמרנו, 6, שוב אין קדושה במספר. אותו דבר, אם אתה לא, אם מי שעשה את ההדבקה לא עשה הדבקה מאוד נקייה לפני כן, לא ניקה את הפצע טוב, הכירוג לא יסכים לתפור את זה. הפלסטיקה יגיד, מה, אני אתפור דבר כזה? מעדיפים להשאיר את הפצע פתוח, שיסגר לבד, כי פצע נסגר לבד, גם אם לא נתפור אותו, הוא יסגר, אולי אם סלקת לא יפה, אבל הוא יסגר. אז מעדיפים לקרב את השוליים קצת, אבל להשאיר פתוח, אפילו להשאיר איזה פד מנקז בפנים, בחתך מאוד גדול, משאירים איזשהו סמרטוט. זה לא סמרטוט סתם, זה סמרטוט עם חומר אנטיביוטי, אבל לא משנה, שינקז את המוגלה החוצה, והפצע יסגר לבד. גם אם פצע סגרו אותו מלמעלה, כי הרי את הדבק לא שמים בתוך החתך, אחרת בחיים זה לא ירפא. אז שמים רק מלמעלה, אחרי שקרבו קצוות. בדרך כלל מי שאחרי שדפרו, אנשים לא יסכימו. הדרך היחידה היא לתפור אחרי, זה לעשות דבריטמנט של הפצע. לפתוח את הפצע מחדש, לשפשף אותו מבפנים, לפתוח אותו מחדש, לא עושים את זה בדרך כלל בפצעים קטנים. זה לא רלוונטי. עושים את זה בפצעי לחץ עמוקים, בדברים כאלה, זה רלוונטי. אבל לא בפצעים שעקוטים לשבת שעליהם אנחנו מדברים, של פציעה עכשווית. אז אם כך, לסיכום, הדרך הטובה ביותר מבחינה רפואית היא תפירה. הדרך הקשה ביותר לביצוע היא תפירה, וגם יש בה הכי הרבה בעיות הלכתיות. רוב הפוסקים מעדיפים בהרבה את הפרפריות ואת ההדבקות. האיכות שלהם היא פחותה, והשאלה האסתטית חוזרת למקומה. זה היה לגבי חתכים. לגבי חסר ברקמה, אז יש שאלה תפקודית משמעותית. אם למישהו חסרה קצה אצבע, זה לא שהוא ינגן בטהובן פחות טוב. זה ישפיע לו על הרבה דברים באיכות חייו, החל מהחזקת עט וכלה בנהיגה ובהקלדה במחשב ובפעילות יומיומית. נכון, יש ריפוי בעיסוק, יש הרבה דרכים לדעת לשפר, אבל זה נזק, זה מום. וכיוון שזה פצע שחתך משמעותי מבחינת שטח הפנים שנפתח, אין ספק שחתך כזה דורש התייחסות רפואית הולמת מצד סכנה. אם מקום כזה יזדהם, סביר שיהיה גם זיהום של העצם. ולכן העצה היעוצה במקרים כאלה היא לקחת החתיכה שנקטעה, לשטוף אותה תחת ברז מים קלות, להכניס אותה בתוך שקית ולעטוף אותה במים עם קרח, שקית בתוך שקית, השקית החיצונית מים עם קרח, והשקית הפנימית את הרקמה שהמים יהיו קרים אבל לא קפואים, שלא לגרום קביעה לחלק הזה, ולקחת את החתיכה איתך לחדר מיון, שם פלסטיקאי אמור לדעת לחבר את הדברים, או אם זה כפייד, אז זה רופא כפייד, תלוי במקום, אמורים לנסות לחבר את הדברים ולנסות לקבל כיסוי טוב. שוב, 6 שעות זה המספר המזל, אבל צריך לזכור שהקטע הקטן שלקחת יעבור נמק הרבה יותר משש שעות, הרבה יותר מהר משש שעות, ולכן זה sooner the better, לעשות את זה יחסית מוקדם. לא צריך נסיעה תחופה באמבולנס, אבל בהחלט מונית מיידית לקחת. אני אדגיש את זה כמה פעמים, כל נסיעה לבית חולים שלא נעשית באמצעות אמבולנס, שאז האמבולנס דואג לזה, לא לוותר על חגורת הבטיחות, גם שאתם נורא ממהרים, לא שלכם ולא של הילד. הסכנה בנסיעה לא בטוחה הרבה יותר גדולה מכל הדברים שאנחנו מדברים עליהם אם לקחנו מונית. כמה בעיות שיש בלחבוש. לכולנו יש בבית איזשהו ציוד חבישה קטן, משהו, יש לכל אחד בבית משהו. אבל לחתוך את התחבוש לגודל המתאים, במספריים, יש בזה איסור מחתך. ולשים את המשחה ולמרוח אותה על הפצע, יש בזה איסור ממרח, ממחק. ולחתוך את הפלסטר. אז כל הדברים האלה צריך לחשוב עליהם טוב טוב איך עושים אותם. אז אפשר לעשות אותם, לפעמים לא צריך, אפשר לשפר, אז תחבוש תהיה גדולה, מה קרה? אפשר לשים את המשחה על הפצע בלי למרוח, או על הפת גזה וככה הייתי מרח. אפשר לחתוך בשינוי, במידה שזה לא ניתן לחבוש בצורה כזאת, אפשר לעשות בצורות של שניים שעשו, או בשינוי אחר של יד שמאל, לגזור מספריים ביד שמאל למי שלא רגיל, זה משימה מאוד לא קלה, תנסו פעם, זה לא קל. כי הזג כנגד זג לא עובדים טוב. אז כל הדברים האלה צריך לשים לב אליהם, בזמן שעושים את זה לא לעבור פה על מלאכות דאורייתא, במקרים שאינם פיקוח נפש. אני אתייחס בקצרה לטטנוס. טטנוס בניגוד לאמונה, כמו שאמרתי קודם, הוא לא מצוי אך ורק בברזל חלוד, הוא מצוי באדמה, זה המקום שלו. זה המקום שבו החיידק הזה גדל, הוא מייצר ספורות, וזה חיידק שעושה הרבה מאוד נזקים. הוא נמצא גם על ברזל שהיה באדמה, כי הברזל היה באדמה, ואכן הוא חלוד וכולי. אי טיפול בטטנוס, לא רק שהוא מסכן חיים, שזו מחלה קשה ביותר, הוא גורם נזקים קשים ביותר, כי הטיפול, נניח שלמישהו יש אצבע עם טטנוס בקצה, בדרך כלל קורטים 2/3 מהאצבע, מתרחים 2-3 סנטימטר וקורטים, כדי להציל את כל השאר. אז תחשבו איזה נזק נגרם, אז יש אנטיבודיקות, יש קו ראשון וקו שני, ומנסים להציל כמה שיותר, אבל התוצאה מאי טיפול נכון בטטנוס היא הרסנית ומסוכנת מאוד. ובאופן כללי הפרוטוקול לחיסון, תודה, באופן כללי הפרוטוקול לחיסון זה מי שחוסן באופן מלא, דיינו 3 מנות של חיסון לפחות. אז אם הפציעה היא פציעה קטנה ועברו פחות מ-10 שנים הוא לא צריך כלום, אם הפציעה היא פציעה גדולה ועברו פחות מ-5 שנים הוא לא צריך כלום, אם הפציעה היא פציעה גדולה ועברו יותר מ-5 שנים, אז הוא צריך חיסון נוסף. לעומת זאת, מי שאנחנו לא יודעים אם הוא חוסן, או שאנחנו יודעים שהוא חוסן פחות מ-3 מנות, הוא צריך לקבל גם חיסון וגם נוגדנים מיידיים. פשוט מזריקים לו נוגדנים, טטנוס טוקסואיד, מזריקים לו את הנוגדנים שמחסלים את הטוקסין שהחיידק מפריש, והדחיפות של זה הוא לפי הפציעה. פציעות שקרו, שהן גדולות, אז כדאי לתת את זה מהר. פציעות, ואם זה עם סיכון גבוה מבחינת המיקום, מה שמעורב, אדמה, ברזלים, דברים. ופציעות שהן פציעות קטנות, אז לפעמים אפשר לחגות גם 24 שעות, במיוחד למי שחוסן 3 פעמים. אוקיי, ניגע רגע בנשיכה. הדבר הכי חשוב בנשיכה הוא ניקיון המקום. הטיפול הטוב ביותר נגד כלבת הוא שטיפה יסודית במים וסבון של האזור הננשך. אדם שננשך על ידי כלב חולה כלבת וניקה טוב את המקום במים וסבון, יש סיכוי טוב שכל הזריקות שהוא יקבל אחר כך וכל החיסונים הם ברכה לבטלה, כי הוא לא צריך אותם. לעומת זאת, אדם שלא ינקה את המקום, הסיכון שלו לחלות בכלבת במידה והוא ננשך על ידי בעל חיים נושא כלבת הוא הרבה הרבה יותר גדול והסיכון הוא גבוה. לזכור, אין בספרות אפילו אדם אחד שניצל מכלבת שחי אחרי שהוא חלה בכלבת. אחרי שהיה נשא של כלבת, חלה במחלה, לא היה נשא, היה חלה. אין אפילו מקרה אחד בעולם. זה לא מחלה שמבריאים אלא, זה וירוס מאוד מאוד אלים ברגע שהוא מתפרץ כמחלה, לא עד שהוא מגיע למוח. אחרי שהוא הגיע למוח, אין עברה. וזה מוות בייסורים נוראים. אבל זה לא המחלה היחידה שאנחנו מדברים עליה בנשיכות. נשיכה של חתול, גם אם הוא לא חולה כלבת, יכולה לגרום לקץ, קרץ' דיזיז. נשיכה של האח של, שנשך את אחיו, יכולה להעביר הרבה מאוד חיידקים שנמצאים בפה, ולגרום לפצעים מקומיים. ולכן כל נשיכה שהיא עמוקה, מחייבת טיפול אנטיביוטי. ולכן להתייחס לזה, כאשר הדחיפות היא בדרך כלל לפי גודל אחר. אם מדובר בנשיכה שכלב לקח ביס, 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 אז לנסוע למיון הדסה עין כרם, ואני אומר שוב הדסה עין כרם, מהסיבה, אני לא עובד בהדסה. הסיבה היחידה שאני אומר הדסה עין כרם זה שבמקום היחיד שבארץ, שמאושר חוץ ממשרד הבריאות לתת חיסון נגד כלבת, כל השאר מחייבים ללכת לשכות הבריאות שאינם פתוחות בסופי שבוע, המקום היחידי בארץ שפתוח בשישי שבת שנותן את החיסון זה הדסה עין כרם. ושם יראה אותו גם רופא שייתן את הטיפול האנטיביוטי שיתחיל. הדחיפות של הטיפול בדרך כלל, אם הוא יתחיל אותה למחורת בנשיכה קלה, אין בעיה להתחיל את האנטיביוטיק גם למחורת. גם מי שנשרט על ידי חתול ונראה לו כלום ושטף עם מים וסבון וזהו, וזה בסדר בדרך כלל, אם אחרי איזה חודש יהיה לו איזו מחלת חום לא מוסברת עם בלוטות ליפה גדולות, שיזכר שהוא יזכיר לרופא שהוא נשרט על ידי חתול לפני חודש, זה יכול להיות מאוד רלוונטי, וזה לא מאוד שכיח. כל פצע צריך את הדברים האלה, את הניקיון והחידוש של הפצע. בעצם כבר עברתי פה על כל הדברים האלה, אז הכנסתי אותם קודם, אין טעם לעבור עליהם שוב. נעבור לנושא השברים, פגיעה בעצמות. פגיעה בעצמות יכולה להיות או שעצם אחת לא נמצאת בשכנות לעצם שהיא צריכה להיות בה, פריקה. הפריקה הנפוצה ביותר זה מרפק. להחזיר מרפק למקומו בדרך כלל לוקח פחות משתי שניות. זו תנועה מאוד מאוד קלה ופשוטה שכל רופא שיודע לעשות את זה, בדרך כלל רופא ילדים ואורתופדים יודעים לעשות את זה, רופא משפחה יודעים. זה אין בעיה וזה לוקח רגע לעשות. לא הייתי משאיר ילד פרוק שיחכה כמה שעות, כי באזור הפריקה הופך להיות בצקתי, ואז ההחזרה הופך להיות בעייתית ועלולה לפגוע בעצב. העצב עובר בין לבין, זה גם הסכנה שכשאתה מנסה להחזיר ולא הצלחת, אני לא מנסה יותר מפעמיים. אם לא הצלחתי אחרי פעמיים, שיעשו החזרה תחת רנטגן. כי אני יכול לכלוא שם את העצב, וזה לא כדאי. אחד הסימנים שהחזרה לא פשוטה היא, שכנראה יש שם כבר משהו שמפריע. פריקה של כתף היא פריקה יחסית יותר שכיחה משאר העצמות, חוץ מהמרפק, אבל היא כבר צריכה להיעשות בהרדמה, אז זה אירוע כואב במיוחד להחזיר, אני רואה מישהו פה מחייך בזיכרונות, זה אירוע מאוד מאוד כואב, לילד חייבים לעשות את זה בהרדמה, ואי החזרה בזמן של כתף פרוקה זה עלול לגרום לנזק תפקודי. יש שם את הברכיאל פלקסוס שנמצא קרוב מאוד, אזור מלא עצבים שאחראים על כל תפקוד הגפה, בצקת שם יכולה לפגוע, במיוחד שלא תמיד יודעים שהכתף פרוקה, יכול להיות שם שברים, וזה כבר מוביל אותנו לדבר הבא, שזה השבר. השבר מבחינה הגישה אליו היא בדרך כלל תלוי בצורתו. אם השבר הוא עם זוזה, מדובר פה במצב שעלול לגרום לנזק בטווח בין קרוב לרחוק. זאת אומרת, עצמות גדולות יכולות, אם יש זוזה ופנים העצם נחשף, יכולות לשלוח תסחיף שומני, לשלוח לכלי דם חתיכת שומן שיכול לגרום לפגיעה מוחית קשה ביותר, ולכן ספק פיקוח נפש בוודאי יש בו, וכל פצע, כל שבר עם תזוזה שיש שינוי בצורה, הוא בוודאי צריך בהקדם לנסוע למיון להחזרה למקומו. מה קורה אם מישהו יש לו מכה ביד וזה נורא כואב, ויכול להיות המנגנון נראה אולי זה שבור, אבל אין תזוזה, השבר עצמו, היד נראית פרפקט בעין, נראה שזה לא היה תזוזה של אזור השבר, זה לא שהשבר אחד מול השני בזוזה, אלא אחד, אפילו אם זה ישר לגמרי. האם במקרים האלה יש הוריה שצריך לטפל? עשיתי השבוע סקר אורתופדי, דיברתי עם שלושה, קיבלתי שלוש דעות, שלושה יהודים, שלוש דעות. המגמה מסתמנת, ואני לא אורתופד, אני רופא ילדים, אני לא בר סמכה הסופי לדברים האלה. המגמה המסתמנת היא שאם השבר ללא תזוזה, הסיכון לחכות איתו 25-26 שעות, נניח שזה קרה בליל שבת, לחכות 25-26 שעות הוא לא גדול. אבל האם אין סיכון? אף אחד לא היה מוכן להגיד לי אין סיכון. כן, נכון, יכול להיות שזה רק נראה בסדר, וזה באמת לא עם זוזה. יכול להיות שכן ישלח תסריף. בדידיה ועובדה, לפני הרבה שנים שהייתי בישיבה, ביום כיפור נפל ילד והיה חשד לשבר באצבע של יד. לא עצם גדולה, לא שום דבר. והיה בישיבה באותו זמן הרב דוקטור הלפרין, משערי צדק. והוא הרים טלפון לדוקטור ליפשיץ, האורתופד, ביום כיפור, לשאול אותו איך לקבע והאם לקבע ומה לעשות, והילד קובה, עשו איזה קיבוע קטן עם מקל של ארטיק וזה הכל. שאלתי, נו, יום כיפור היום בכל אופן? אז אמרו לי, תשמע, ספק של תסחיק שומני נכון שרק בעצמות גדולות, אבל ספק יש. שיחת טלפון זה הכל דרבנן. אז נראה לנו שזה היה נכון, ואם לא היינו מקבים אולי לא היה נגרם, ואפשר לקבע גם כך וגם כך. אבל עובדה, ולמעשה נעשה על ידי תלמידי חכמים, וראיתי אותו, לכן אני מספר אותו. אז בשבר, אני דעתי שבכל חשד משמעותי לשבר צריך לוודא שאין שבר, ובשביל זה לנסוע למקום שיכול לבצע הדמיה. דהיינו, בית חולים, תרם, כל המקומות האלה, בהחלט זה מקום שטרם יכול לתת מענה מספיק טוב, לא צריך להגיע למיון, שבר בטרם יודעים לקבע היטב. ריסוק. ריסוק זה שבר מורכב, זה לא שבר קטן, ואין שאלה בכלל שכל מקרה של ריסוק מחייב נסיעה על מנת להציל. עכשיו, הצלת, דיברנו שבוע שעבר על הגדרים שסכנת איבר היא בעצם דרבנן, היא מחולה שאין בו סכנה, ולכן מותר רק לעבור על מלאכות דרבנן ולא על מלאכות דאורייתא. הגדר של סכנת איבר הוא גדר מאוד קשה היום, מאוד מאוד קשה להגדרה, כי כל איבר בכל אורגניזם הוא תלוי בעוד איברים, ואם היד חולה ויש בה שבר, אז דיברנו על תסחיף שומני שישפיע על כל הגוף, ואם יש חתך משמעותי ביד שהוא מדמם, אז הדימום ישפיע על כל הגוף. ולכן הגדר של סכנת איבר הוא גדר לא קל. וכיוון שספק פיקוח נפש דוחה שבת, הנטייה שלי שבכל סכנת איבר יש לי שחס עליה כאל סכנה של כל הגוף, בפרופורציות. אי אפשר להגיד שחתך קטן בזרת בגודל חצי סנטימטר שלא מדמם הוא סכנה של כל הגוף בגלל שיש סכנת איבר שהאזור יזדהם. לא צריך לקחת להוציא את הדברים מפרופורציה. אבל בהחלט כל דבר שבאמת הסכנה היא סכנה משמעותית ונראית, יש, בהחלט יש מקום לחשוב על סכנה של כלל הגוף, ולדעתי לבצע גם מלאכות דאורייתא על מנת להימנע מסכנה. היה עוד דבר בנקודה הזאת. טוב, כל שבר מורכב, אם שיש בו דמם או פגיעה נוירולוגית, אין מה לדבר, זה כמו ריסוק, זה דברים שכמובן חייבים. שאלה שאני מדבר עליה עכשיו רק על יום חול, הרב התייחס אליה בנושא שבת, אני מתייחס עכשיו רק בנושא יום חול. מה קורה עם שן, פרשת שבוע, שן עבדו, שן עמודו יפיל? אז שן שנפלה, ואני מדבר על שן קבועה, לא על שן חלב. ואם אנחנו לא יודעים אם זה שן קבועה או שן חלב, אז אם זה מעל גיל 4, אז או ילד שנפלו לו כבר שיניים, אז מי, אם, בדרך כלל אמא יודעת מה נפל ומה חדש ומה לא, אבל אם לא יודעים, אז, והגיל הוא גיל שכבר יכולים להיות שיניים קבועות, 5-6 שנים, אז יחס את כל שן קבועה. אז למצוא את השן, זה הדבר הראשון. עכשיו, לפעמים מחפשים ולא מוצאים את השן. הסיבה היא שהשן לא נפלה, פשוט נכנסה פנימה עמוק מהחבלה, זה גם קורה. אז שן, למצוא את השן. ואז לקחת את השן הזאת, לגעת בה רק מהכותה, רק מהצד שנוגע במזון, לא מהצד של השורש שנמצא בתוך החניכיים, רק מהצד של הכותר, לשטוף אותו בזרם מים בעדינות, להוריד את הלכלוך ממנו, ובעדינות להחזיר את השן למקום שלה כמו שהיא, ולהגיע בזריזות לרופא שיניים טוב. עכשיו, או חירוק פה ולסת. חירוק פה ולסת יש בוודאי בהדסה עין כרם, אין לי שם מניות. ואני לא יודע, אני לא זוכר שיש בשערי צדק, אני לא בטוח, אני לא זוכר אם יש. בהר הצופים ודאי אין ביקור חולים, אני לא יודע. פה ולסת
אין בשערי צדק.
אין בשערי צדק, אוקיי. ביקור חולים אני לא יודע, בהר הצופים ודאי אין. צריך לזכור שאני אומר פה מהירות, כי מה שכתוב בספר זה ש 20 דקות, אם תוך 20 דקות כל העסק הזה בוצע תוך 20 דקות, הסיכוי שאפשר יהיה להחזיר את השן הזאת למקומה עם הרבה טיפולים אורתודנטיים אחר כך ואישורי שיניים וטיפולים, הסיכוי הוא טוב. ולעומת זאת, אם מחכים יותר משעתיים, לא הרבה זמן, יותר משעתיים עד שמגיעים לרופא, הסיכוי הוא הרבה פחות טוב, משמעותית. ולכן להחזיר את השן למקום, הילד בדרך כלל כשיש לו שיניים קבועות, הוא כבר ילד גדול, הוא יכול להחזיק את היד על השן. אם יש שם היסטריה, לא משנה, של הילד או של ההורה, וזה לא ניתן, לקחת חלב, לשים את השן בתוך שקית ניילון, חלב קר, חלב פרה קר, לשים את השן בשקית ולנסוע עם זה לאותו רופא שיניים. אני מזכיר את חגורת הבטיחות, זה מקרים שנוסעים בהם באמבולנסים, אין סיבה לקחת פה אמבולנס, אבל לא לשכוח לשים את חגורת הבטיחות, זה הרבה יותר מסוכן מכל הדברים. ואם לא יהיה לו שן, אז מה קרה? אז יהיה לו כתר. יש לזה הרבה משמעויות, לא רק אסתטיות, כי היום האתרים הם מאוד אסתטיים, ולא רק כספיות, שגם זה דבר חשוב, ואני לא יודע מה יותר זול היום כבר, כי גם הטיפולים בשן הזאת לא יהיו זולים. אבל יש לזה משמעויות מבחינת החוזק של העצם האלוויאולרית, העצם של החניכיים שמחזיקים אותה, שזה הרבה משמעות מבחינת הבקיעה של השיניים הסמוכות. זה לא דברים של מה בכך, לא לוותר על שיניים כל כך מהר. באופן כללי אני חושב שבזה סיימתי את הדברים. יש להבדיל מקודם שלקחתי פשוט הרצאה ראשונה את כל המקרים שפנו אליי, בטראומה יש לי הרבה פחות תיעוד, וגם רוב הדברים היו פשוט חתכים, לא היה שם שום דבר אחר. אם יש מישהו איזה נושא שרוצה שאני אתייחס אליו, שבאופן כללי אני אשמח להתייחס. אוקיי, אז דברים שבהלכה מוגדרים כסכנת נפשות, שורה דעינה בליבה טליה. הגמרא אומרת שכל פציעה בעין היא קשורה בלב, ולכן היא נחשבת דבר שיש בו סכנה. והכלל אומר שאנחנו, גם אם היום אנחנו לא יודעים מה הסכנה שבזה, אז אנחנו סומכים על חז"ל שידעו מה הסכנה, ולכן בכל דבר שקשור לעין, לנסוע מיד. עכשיו לפי ההלכה כפיקוח נפש.
רטייה קרה או משהו?
לא שומע?
כדאי לשים רטייה קרה או משהו?
אם זה חבלה, אז כדאי לקרר. כל חבלה כדאי בדרך כלל לקרר בתור שלב ראשון כדי למנוע בצקת. דימום לא פוסק מאף. בכלל דימום מאף, לחץ, דימום מאף צריך ללחוץ מלמעלה, דיברתי על זה בקצרה שבוע שעבר, לחיצה על בסיס האף, לחיצה של מספר שניות על בסיס האף, לא מספר שניות, מספר דקות, 5 דקות, לחיצה חזקה, ואם זה לא נעצר אחרי 5 דקות, להמשיך ללחוץ עוד, או כנראה לא לחצת מספיק טוב, ואם אחרי 10 דקות, רבע שעה, או זה לא, כי בזמן שלוחצים אז דימום צריך לייצר, אם בזמן שאתה לוחץ עדיין דימום לא נעצר, או שתפר את הלחיצה, או שיש פה בעיה הרבה יותר משמעותית, כמו שבר של הבסיס האף או דברים כאלה, כי אחרי את הדימום צריך לייצר, כי אתה לוחץ על כלי הדם.
תחת לעצם או על העצם?
על העצם. אתה קולט כלי הדם בין האצבע שלך לבין העצם שמתחת. למעלה, בבסיס האף יחסית. אתה לוחץ על זה חזק, 5 דקות לפחות עם ראש מורכן למטה, זה צריך לייצר בערך אחרי 5 דקות.
העצם כאן?
כן, יותר גבוה קצת.
יותר גבוה כאן?
איפה שהמשקפיים, הצ'ופצ'יק של המשקפיים יושב. וללחוץ על זה חזק עם ראש מורכן למטה, אם בזמן שאתה לוחץ, באותו זמן שאתה לוחץ, ודאי אדם צריך לייצר, כי אתה לוחץ על כלי אדם. אז אם זה לא נעצר, אז תמצא את המקום עד שהוא נעצר, ואם זה לא נעצר, אז יש פה מישהו שלוקח אותו, מישהו לוקח חומרים לעודי קרישה או דברים כאלה, אז כמובן זה סכנה, כי אפשר לאבד בדימום מאף כמות גדולה של דם.
אתה אומר שכל פעם שיש דימום שלא מפסיק,
בכלל,
זה
כל דימום שאתה לא מצליח להשתלט עליו, כל דימום הוא פיקוח נפש, אתה אי אפשר להשתלט עליו, זה בכלל. היה עוד שאלה בכיוון. איזה פציעה באוזן אתה מתכוון? חתך באוזן הוא כמו חתך במקום אחר. האוזן החיצונה, הפרקסת החיצונה לא חשובה מאוד לשמיעה. היא ממקדת, אבל היא לא קריטית לשמיעה. היא חשובה, אבל היא לא קריטית. אין בה הבדל. זה כמו כל חתך במקום אחר, הוא תפקודי כמו האצבע, זה תפקוד. אבל האוזן הפנימית, פציעה באוזן הפנימית היא כמובן פגיעת ראש. זה כבר לא פציעה, זה לא פציעה חיצונית, זה כבר פגיעת ראש אם יש פגיעה באוזן הפנימית. אוקיי, זה אחד המקומות הכי קרובים למוח, זה האוזן. כן, אבל זה כמו כל פציעה אחרת, כמו שאם אתה לא תטפל באצבע, האצבע יכול להיות נמק באור. זה כמו כל פצע אחר. אם הפצע הוא משמעותי, ועלול להיגרם פה סכנת איבר, אז אמרנו, סכנת איבר בעיניי היא סכנה של כל הגוף.
אבל סכנה שתם של ניקוי. הניקוז שלו זה מחול, כשאתה יודע שזה מה שצריכים זה ניקוז, אבל זה לא מסכן חיים, זה שאחר כך האוזן שלו
למה, אם יש שם המטומה, למטומה יושבים חיידקים, יופי, הסיכון שמה שגרם לזה יגרום לזיהום משני הוא גדול. אתה צריך לנקס את ההמטומה הזאת, לא רק מבחינת, מבחינה זיהומית, אתה צריך לנקס את האוזן הזאת. אוקיי? השיקול פה יהיה, שוב, אם זה חתך, שאפשר להגיע, אמרנו שפרק הזמן הוא סביב השש שעות, שהוא תלוי כמובן בגודל החתך. אז אם אפשר לתת את הדיפול בעוד שעתיים באותה מידה, אז בסדר, ואפשר להקל בתוספת שבת, להעמיד אותה על דאורייתא לאורך שתי דקות, ולא צריך לחכות אותה 22 דקות או כמה ששמים בלוחות היום. קריטה של ציפורן. תרפא, ורפו ירפא. יעבור. בדרך כלל זה יעבור. שוב, אם יש זיהום גדול או דימום, צריך להתייחס לזה. אבל אם זה רק באופן סטרילי, מכה כזו, זה עובר לבד. אין בזה כלל שהעומק. אם החתך הוא מאוד שטחי, אז ברור שלא צריך. אם החתך הוא עמוק, השיקול לתפור את המקום הוא בדרך כלל שיקול של לשים קצה מול קצה בצורה טובה. לכן אם החתך הוא עמוק, וכמה עמוק, זה אם אתה פורס ואתה רואה שם עובי, אז גם החתך עמוק. אתה רואה בעין שאתה מפריד, אם אתה יכול בכלל להפריד את החתך, וזה לא מיד הגעת לבשר, אלא אתה רואה שזה ממשיך, אז זה כבר חתך עמוק. הניקוי הוא ניקוי טוב במים וסבון, סבון אנטיספטי עוד יותר טוב. פולידין זה החיטוי. אחרי כל הניקוי, ניקוי, היה כתוב שם חיטוי, זה הפולידין. תודה לכם.
בשבוע שעבר דיברתי בנושא פיקוח נפש, והדברים של ניתאי מכוונים אותי למה מותר לעשות כאשר זה לא פיקוח נפש אלא חולה שאין בו סכנה. בכל זאת נאמר כמה מילים על פיקוח נפש בקצרה, כדי שמי שלא שבוע שעבר ייכנס קצת לעניינים, למרות שלא נוכל להשלים את הכל. כמו שכתוב, ניתן הדגיש שבוע שעבר בירושלמי על פי הרמב"ן, שמי ששואלים אותו שאלות בהלכות פיקוח נפש הוא מגונה, הנשאל הוא מגונה, כי החכם לא דאג ללמד את בני עירו, ולכן שואלים אותו שאלות על פיקוח נפש, מצבו לא טוב. ולכן הציפייה צריכה להיות שלא יבואו בשאלות כאלו, כיוון שהלמידה תעשה עוד קודם. מי שכמובן הולך לשאול כאשר יש חשש לפיקוח נפש, הוא שופך דמים וצריך לטפל בנושא מיד. שבוע שעבר הזכרתי שגם בחשש רחוק מאוד של סכנה, הדבר מוגדר כפיקוח נפש. וסיפרתי את הסיפור שסיפר הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, שההבדל בין תורה לבין עם הארץ הוא שעם הארץ מאוד מחמיר בהלכות שבת, והוא אומר לאשתו, בחיים לא חיללתי שבת, אוי ואבוי לך אם תלדי בשבת, אני לא נוסע בשבת. ולעומת זאת, אותו עם הארץ הוא מאוד מקל בהלכות צניעות ופחות אכפת לו איך אשתו לבושה, כך הרב ציודה אומר. אבל בן תורה הוא מחמיר בהלכות צניעות, אבל הוא מיד נוסע בשבת. וסיפרתי את הסיפור מרב שלמה זלמן אוירבך, שיהודי אחד שאכל ביום כיפור מפני פיקוח נפש אמר לו שהוא במשבר, כי הוא אף פעם לא אכל ביום כיפור. אז הוא שאל אותו, האם כשהוא מל את בנו בשבת הוא גם היה במשבר, כי בזמן הברית מילה מוציאים דם וזה חילול שבת. אנחנו איננו עבדים להרגלים שלנו אלא עבדים לתורתנו ולבוראנו, ומאושרים לקיים את מצוות התורה שהיא וחי בהם, לעומת האכזריות שלפעמים יש בתורות של מי שאינו יהודי, שדורש מהאדם להקריב את עצמו מהר מאוד על מזבח האמונה. אם כך, השאלות שהיו פה מה שעלה לפנינו, מאוד הבהירו, מאוד בהיר, אני חושב, איפה אין בכלל חשש של פיקוח נפש, ואיפה יש חשש אפילו רחוק. דעתי היא שבכל מקום שיש חשש אפילו רחוק של פיקוח נפש, צריך לנסוע לבית החולים או לתרם, ולא לחפש את הרופא בשכונה. במסגרת השואל, הרי זה שופך דמים, כמו שאסור לבוא לשאול את הרב האם זה פיקוח נפש, גם אסור ללכת לחפש את הרופא בשכונה, וזה לא בגלל שיש לי הסדר עם ניטאי שהוא מקצה לי זמן שאני חוסך לו מהציבור, זאת לא הסיבה, לא שאני לא מצפה לזה, אני מצפה, אבל זאת לא הסיבה, אלא כמו שאמרתי, הסיבה היא שאין לבזבז זמן, ואם יש פיקוח נפש נוסעים לבית חולים, ולא צריך להתחיל לחפש את הרופא, כי יודעים שיש רופא בשאול אביגור 16 ובשאול אביגור 36 והרב צדיקים 40, שמואל מאיר 6 רופא. אז לא הולכים, לא מקבלים רשימה ממני או תלך לפה לפה לפה. אם יש חשש של פיקוח נפש נוסעים. זוהי דעתי בעניין הזה, ככה אני עשיתי כאשר בני נחבל, לא הלכתי לחפש את הרופא, ראיתי שיש דימום רציני מברזל, הדיון לא מפסיק, נסעתי. זו הייתה פעם ראשונה שנסעתי בחיים בשבת, כי גם בצבא, כשהייתי בצבא לא ידעתי לנהוג, ואני לא סובל מטראומה עד היום, אני מחזיק מעמד. זו דעתי בעניין הזה, לא לחפש את את הרופא. אתה מוזמן להעיר אם אתה מסכים. זו דעתי בעניין הזה, לא לחפש את הרופא. יש טעם לחפש את הרופא כאשר נראה שזה לא פיקוח נפש, לאור מה שמענו כאן, אני עוד מעט אגיע לאסתטיקה, אבל כאשר נראה שזו חבלה קלה שהיא לא פיקוח נפש, יש טעם לחפש את הרופא כדי לקבל טיפול מקצועי יותר, הכל במסגרת יחסנו עם הרופאים ודאגתנו לאיכות חייהם. ייתכן שמצב כזה אחות יכולה לעשות המלאכה לא פחות טוב, אולי יותר טוב, ויכול שהחיות יותר מצויות בטיפולים כאלו, וכאלו יש רבות בשכונה, וצריך אדם להתעדכן במיגר קרוב אליו. ומכל מקום, כאשר אנחנו עוסקים מאוד חשוב לי לומר את הדבר הזה, כשעוסקים בחשש פיקוח נפש, מתנים את המכונית בשינוי ונוסעים לבית החולים. אחר כך מגיעים לבית החולים, והשאלה אם להשאיר את הרכב מטרטר. אפשר לנסוע לטרם בדרך כלל בנושאים של טראומה, וגם אני מתרשם מהניסיון שלי שהסוגיה העיקרית היא חתכים, ואם כך, כמו שמענו פה, טרם נותן מענה לעניין הזה, אז ברור שעדיף לקצר בנסיעה. נדמה לי שבנושאים הללו אנשים אין להם חשש, כלומר אולי אפילו מעדיפים את טרם, כי זמן ההמתנה קצר יותר. אנחנו שגרים פה כדאי לקצר בנסיעה, כך אני עשיתי, לקצר בנסיעה ולנסוע לטרם הקרוב. יש לזה משמעויות, כי בשערי צדק האגדה אומרת שיש שם איזה ערבי שמזיז את המכוניות ומכבה את המנוע. זהו, לא שעדי האגדה אומר, אני מדווח בידי פעם שמצאו אותו, אבל בדרך כלל זאת אגדה. איך שלא יהיה, אם אתה נוסע לטרם לא יהיה ערבי, אבל לא רק שלא יהיה ערבי, גם לא עולה על הדעת להשאיר את המכונית מטרטרת. אתה נכנס לטרם והמכונית שלך מטרם קופתה והמנוע מטרטר. יש שתי אפשרויות, אפשרות אחת טובה, שיבוא ערבי מהאזור ויראה מכונית דלוקה ויגיד ברוך שברא כל אלה לשמשני ויקח אותה. על השירות הפחות טובה היא שיזיקו משטרה לגבי החשש של מכונית שעומדת להתפוצץ ותהיה סכנה, ולכן כיבוי של מכונית זה איסור דרבנן. מדוע זה איסור דרבנן? כיוון שכיבוי הנורות זה כיבוי גחלת של מתכת, זה דרבנן. כיבוי המנוע זה גרמה, זה איסור דרבנן. עדיף שיעשה חבר איסור דרבנן ולא יעשו אנשים אחרים איסורי דאורייתא. לכן מגיעים, מחבים את המכונית, לוקחים את המפתח והולכים ליתר. השאלה אם זה בלילה אפשר לחבות את הפנס גם, את האורות, או שנחזור במוצאי שבת עם חבר טוב וקבלים. רב שלמה זלמן אורי בחיתיר את זה, דיברתי שבוע שעבר, גם לחבות את האורות דובר שבוע שעבר. לא תוכל לנעול את זה, את המכונית. כן. בנעילה, כן, לכאורה יש שם הנורה הפנימית, זה דאורייתא. דיברנו, כן, יש כל מיני אפשרויות לעקוף את זה, אבל הרב פיקלי, בדברים הללו צריך זהירות, כיוון שבכל דגם אתה מדבר על המכונית שלך. כל דגם יש לו את התורה שלו, והדברים משתנים. דיינו. וכמו שאמר ניתאי, בצדק גמור, שוב, אלא אם כן אתה יכול לנטרל בדרך, זה דבר שדורש למידה בכל מערכת הזקה. כמו שאמר ניתאי, יש לנו כמה דברים בהלכה שחז"ל קבעו שהם פיקוח נפש, והם ישתנו רק אם יאמר רופא באופן ודאי שאין פיקוח נפש. וכל עוד שזה לא כך, במקרה קונקרטי, מבחינתנו ספק פיקוח נפש, מדובר בברזל. חתך של ברזל הוא פיקוח נפש. כמובן, כשאני אומר חתך של ברזל, אני לא מתכוון לזה שלכלוכית דקרה את האצבע שלה עם המחט ולא יודע מה קרה לה. זאת אומרת, לא התכוון לדבר הזה, דקירה קלה ומחט, אלא חתך משמעותי, כמו ששמענו פה. חתך כזה, ברזל נקי, לא נקי, עם אדמה, בלי אדמה, נוסעים למיון. למה? כך כתוב הגמרא. אם בדרך תמצאו את דוקטור פרנקל ויגיד לכם איזה שטויות, תשארו בבית. אבל כל עוד שלא שאלתם אותו ואין חובה לשאול אותו, נוסעים למיון. כנ"ל, שיניים. שיניים, שבירת מהשיניים פנימה, לא כאב שיניים, אלא דלקת, קל וחומר, שבירת שן, פיקוח נפש. חוץ מהעיניים שהזכיר ניתאי, גם שונת השיניים, פיקוח נפש, נוסעים מיד. שיניים, זה טרם לא יעזור? פה צריך מיון. פה צריך מיון. כך כתוב הגמרא. הרופאים ידעו להסביר את זה בוודאי, וגם לפעמים ידעו לבודד שיניים, הכוונה שבירת שן או דלקת בשן. לא מדובר משהו שאתה שם ערק וזה עובר. איזה כאב קל, מדובר משהו משמעותי. זה פיקוח נפש, כך כתוב. כשתגיע לבית חולים כבר תהיה הבחנה. וכשתהיה הבחנה כבר לא תוכל לומר פיקוח נפש. תהיה הבחנה, אז יהיה לך משהו קונקרטי למקרה הזה, ואנחנו סומכים בזה כבר נסמוך על הרופאים. אבל לנו מותר לומר לחשוש לפיקוח נפש. אם כן, אני חושב מהניסיון שלי, המצב הכי שכיח בשבת, וזה הרי מה שמטריד אותנו, השכיח והיום יומי, זה ילדים שנחבלו על ידי ברזלים. למשל, במסגרת הפניות למוקד 106 דווח בזמן האחרון שבשכונת חומת שמואל התקינו פחי אשפה חדשניים, משהו מיוחד במינו. פחי האשפה הללו יש להם בתחתיתם, תסתכלו, ריבוע כזה מברזל. זה מחובר לרצפה על ידי ריבוע ברזלי כזה, שזמן קצר אחרי ששמו אותו שם הוא כבר לא כך נקי. זה מקום טוב לילדים ליפול. כלומר, יש קצוות חדים של ברזל, מה שנקרא בור ברשות הרבים, במסגרת השיפורים בשירות לתושב. אז יש בור ברשות הרבים ליד כל בית, וכבר ילדים נפלו ונחתכו מהברזל הזה, חתך כזה. כשראים אותו פעם ראשונה, מאוד מאוד מכוער, מאוד לא יפה, מדמם. תרם, נוסעים מיד לתרם. שוב פעם צריך לזכור, כתוב בגמרא ברזל פיקוח נפש. אז אתה שואל, ילד בן 3, אז ודאי שלא עברו 5 שנים. נפצע עם ברזל, חתך משמעותי, נוסעים לטרם. ראית בדרך דוקטור פרנקל? הפסדת. ראית אותה בדרך? נכון, שבוע שעבר, טוב שאתה מזכיר את זה, שבוע שעבר שכחתי להזכיר שהיתרון בהגעה לטרם היא גם החזרה, כי משם אפשר לחזור ברגל, אבל לחזור במכונית זה ודאי אסור, אלא לדגוי כבר נגיע לזה. רבותיי, עד כאן הנושא של פיקוח נפש, והכל נשמח על שבוע שעבר. אבל יש לנו עוד מושג, סליחה, אני רוצה לומר עוד משהו, שאני אומר, דבר שאני אומר לקצינים בכירים בצבא, למפיים, אגדים ומחתים, וגם לרופאים. בפעם הראשונה שאדם הדליק חשמל בשבת, הוא היה בטוח שיצא נחש מהמנורה, ויקיש אותו והוא ימות. והנה הוא הדליק חשמל בשבת ולא יצא נחש. הוא נשאר בחיים אחרי הדלקת החשמל הזאת. גם בשבת השנייה הוא עדיין חשב שיצא נחש והוא לא יצא. ובאופן כללי אתה רואה שהחשמל הוא אותו חשמל. גם בשבת וגם ביום חול. אדם שהוא לא חדור בירת שמיים, אם הוא איש צבא או רופא שעובד בשבת, בקלות עושה לעצמו הפרדה בין חיי המשפחה שלו, מה שקוראים בצבא האזרחות, לבין החירום. ואז הוא מקיים בעצמו, היה דתי בביתך וחייל או רופא בצאתך. וזו סכנה גדולה ואיום על עירת שמיים. אדם מרגיש מגוחך כשהוא עושה בשינוי. זה נראה לו מוזר. האור נדלק אותו דבר. גם כשאתה עושה בשינוי וגם כשאתה עושה לא בשינוי, זה נדלק בדיוק אותו דבר. זו כמובן טעות חמורה וחוסר ידיעה והבנה של ההלכה. ולכן אדם נבחן, אדם נמצא במלחמה ובקרב על עירת שמיים שלו. האם הוא עסוק מצד אחד לעסוק בהצלה, מצד שני להישמר מייסורים מיותרים, לעשות כמה שפחות ייסורים. המוטיבציה הראשונה היא כמובן לעסוק בהצלה, אבל ביחד עם זה הזהירות הגדולה מלעבור ייסורים, זה קרב על עירת שמיים. ואני רואה רופאים, אבל בעיקר מגדים ומחתים בצבא, שאיבדו את עירת השם שלהם ונשחקו בצווח של המבצעיות שגורמת להם לזלזל בשבת. ולעומת זאת אני רואה אנשים מופלאים מיוחדים שמדקדקים במצוות, ואתם שמעתם פה מקודם מה שניתה הזכיר, תחבושות גדולות, לחתוך גדול, זה מאוד חשוב, אוזני רגישה לזה ושמעתי את זה, וזה מאוד מאוד חשוב. רופא שמטפל כל שבת בילדים ואומר לכם שהוא, ככה כדרך אגב, שהוא חותך חתיכות גדולות יותר כדי שלא יהיה מחתך, זה חשוב מאוד ללמוד את הניגון הזה ודקדק בהלכה. עד כאן בקצרה. ללכת לרופא ירא שמיים, זה ברור. ללכת לרופא ירא שמיים כדי למעט בייסורים. עד כאן בקצרה, והעירייה היא ארוכה ולא נוכל יותר, דיברנו שבוע שעבר. אבל יש לנו עוד גדר חשוב מאוד בהלכה, וזה החולה שאין בו סכנה. חולה שאין בו סכנה זה לא אומר שאין בו, יש בו הרבה מאוד חוץ מסכנה. חולה שאין בו סכנה מוגדר בהלכה כך, זה חולה שהוא לא פיקוח נפש, אבל בכל זאת יש בו בעיה. הבעיה היא שהוא נפל למשכב מחמת מחלתו, כלומר איבד תפקוד. בעיה שנייה, שהוא לא נפל למשכב אבל יש לו כאב ראש חזק מאוד, הוא מצליח לקום מהמיטה אבל הוא בעצם לא מתפקד למרות שהוא הולך. מכאן מדובר אדם שאיבד תפקוד ולכן נפל למשכב, או איבד תפקוד למרות שהוא מתהלך אבל ראשו כואב עליו מאוד מאוד. אלו חולים שאין בהם סכנה, והתירו בשבילם לעבור איסורים. איזה איסורים? פחות מזה, סליחה, פחות מזה, חולה פחות מזה, שהוא סתם לא מרגיש טוב, אסור אפילו לקחת תרופות. יש איסור נטילת תרופות בשבת. מכונית מספר מדגם ככה. אין רמקול. הוא שואל משהו לחנות. חשבתי שהוא מה... תעבורה. בשבת אסור לקחת אפילו תרופות לאדם שהוא בריא, או אדם שיש לו איזושהי קצת, טיפה הפרעה, כן, מחושים. ויש מדרגת ביניים של אדם שמותר לקחת תרופות, ויש עוד יותר, וזה מה שמעניין אותי כרגע, אדם שאיבד תפקוד בגלל מחלתו, והוא שוכב במיטה, אדם כזה התירו לו לא רק לקחת תרופות, אלא התירו לו חכמים לעבור איסורי תורה על ידי גוי, כלומר לומר לגוי לעשות את המלאכה. יש דבר אחד שגוי לא יוכל לעשות, וזה להסיע אותנו לטרם. אני במסגרת חגורת הבטיחות לא הייתי נותן לסיני הקבוע שיושב פה יש הרי סיני אחד יושב בפיקארד כל שבת 24 שעות ביממה, הוא יושב קוריאה במצב לישיבת ספרדיה ומדבר בטלפון. אמנם אומרים שזה לא אותו אחד, אני לא מזהה, זה נראה אותו אחד, אבל נראה שבכל שעה שאתה מגיע יש אחד שקוריאה שם מדבר בטלפון. הסיני הזה לא יוכל לנהוג במכונית, למרות שזה פחת ההלכה זה מותר, אני חושב שלא ניתן לו להסיע אותנו. חוץ מזה יוכל הגוי לעשות מלאכה. יש ברחוב שמואל מאיר 6 משפחה יקרה מאוד שיש להם מטפלת רומניה, והם מוכנים לנדב את הרומניה הזאת לטובת הציבור באישור הרב שלמה גולדרייך בלבד. זאת אומרת לא תמיד מותר להשתמש בגוי בשבת, עוברים בערב יצחק ניסים 12 קומה מינוס 2. אתה צוחק שמואל, בתור אחד שעבר את זה. עוברים בערב יצחק ניסים 12 קומה מינוס 2 אצל הרב גולדרייך, מקבלים אישור, ממשיכים לגויה הרומניה, ויש לנו פה גוי. אם כן, חולה שאין בו סכנה יכול לעשות מלאכות גם דאורייתא על ידי גוי. אבל יש עוד דבר שהתירו לו, התירו מלאכות דרבנן על ידי ישראל בשינוי. ואם אי אפשר בשינוי, אז גם בלי שינוי. ויש אומרים, שני פוסקים גדולים בדורנו, שאי אפשר לומר להם שהם דעת יחיד, למרות ששניהם יחידים, יש אומרים, הרב שלמה זלמן אוירבך, ויבדל לחיים ארוכים הרב עד יוסף, שגם איסור דאורייתא בשינוי, הותר לחולה שאין בו סכנה. בזמנו, אחרי הגירוש מגוש קטיף הגיעו קבוצת אחיות מגוש קטיף לעבוד בבית החולים סורוקה, ואז נתבקשתי לכתוב על ידי האחיות הללו מסמך עקרונות להפעלת חדר מיון בשבת. בית חולים סורוקה לא... אתה למדת שם? בית חולים סורוקה לא הכיר את המושג הזה של שמירת שבת בחדר מיון, אבל בגלל כמה אחיות והרקע של האחיות הללו, אז ביקשו מפה מסמך כזה שיקיימו אותו. בעצם אם אנחנו כל המסמך הזה זה מאוד מורכב, כי הטענה שלי היא, טענתי היא כזו, אם התירו לאדם שנפל למשכב איסורים, קל וחומר למערכת שנפלה למשכב. כלומר אי אפשר להפעיל מערכת ולהתקע כל הזמן בגלל שיש לנו בעיות של חילול שבת, ולכן שלמותה, תקינותה של המערכת, אפילו אם זה לא פיקוח נפש, זה לא פחות מחולה שאין בו סכנה, ויהיה מותר לעשות מלאכות דרבנן בשינוי, או אולי אפילו דאורייתא בשינוי, וזה ההבדל. אם אתה מתיר מלאכות דאורייתא בשינוי, אז לא, כלומר, בעצם השאלה העיקרית היא, אביא את זה בתור דוגמה, השאלה העיקרית היא, אתה כותב על המחשב, ובסוף אתה עושה הדפס, או שמור, אלו שתי מלאכות דאורייתא, כתיבה על המחשב היא דרבנן, אבל הדפס ושמור, אלו מלאכות דאורייתא, האם מותר לעשות את זה? מה? מה השמור זה דבר? אותו דבר, זה מה שאני אומר. הדפס או שמור? אותו דבר.
לא, כמו להפעיל, בהרבה מאוד מקרים זה בדיוק כמו להקליט, כי מבחינת כתיבה...
סליחה, אני יודע מחשבים מספרי הלכה, ואתה לא תגיד לי מה... אז זה צרה צורה. אם זה שומר... רגע, שמואל, מה כאן אותו דבר? אז אסור להקליט?
לא,
מה קרה? זה עושה משהו בחומרה? זה עושה משהו בחומרה? כלומר, היום כל הקלדה היא גם שמירה? אז הכל דאורייתא. יכול להיות, יכול להיות.
יש שמירה אוטומטית.
מה? יכול להיות שהכל... מה?
למה השמירה דאורייתא?
אז כל שריטה בחומרה זה רושם. אין לי מושג מה אמרתי עכשיו, מה זה חשוב? צריך להגיד את זה בביטחון ואז זה עובר. מכל מקום, כל הסריטה בחומרה זה רושם. נחזור, רגע, הרב פיקלי, שנייה, הרב פיקלי, אני אומר את העקרונות, והעקרונות הם שאם מותר מלאכה דורייתא בשינוי, הכל שונה. זה העיקרון, שני פוסקים יתירו. רבותיי, נחזור לאור זאת למקרה של האסתטיקה, כי זה מה שמטריד אותי. כמו שאמרתי, אנחנו, ילדינו, ברוך השם, הם פעילים וזריזים ומשחקים ושמחים ונופלים. והחבלות מתחלקות לשתיים. ישנן חבלות, לדעתי זה הרוב. כלומר, רוב החבלות אתה לא תלך לרופא. אני מתכוון, כשיש חבלה שאתה דואג, אז זה פיקוח נפש, נוסעים לטרם. ויש חבלות שאין לה פיקוח נפש, אבל כמו שאמרו, יש בעיה אסתטית. בעיה אסתטית אצל בן, זכר, זה גברי. ושיהיה בריא, הוא סתם צלקת, וזה יעזור בשידוך. לבן זכר, זה לא נוגע אלינו. שוב, אם זה לא פיקוח נפש, אם זה דימום קל וכו', סריטה כזאת ארוכה, שרים בבית. אבל מה קורה עם בת? וניתן יגדיר את זה נהדר, שהדבר הזה הוא לא נוגע רק למחשבות של הורי, אלא לכל הדימוי העצמי שלה. זה ודאי יותר מאשר אדם שנמצא בשבת במצב של חוסר תפקוד והוא שוכב במיטה. שיתירו לו איסורי אמירה לנוכרי, איסורי דרבנן בשינוי, ואם אי אפשר גם בלי שינוי, ולדעת הרבה פוסקים גם איסורי דורייתא בשינוי. הפוסק צריך להפעיל את הראש. מה יש להשוות בין אחד שהוא שוכב במיטה לבין ילדה כזאת שהיא תסבור מטראומה? ולכן, בוא נגיד האופטימלי. בסדר, אולי תסבור מטראומה. האולי הזה...
ישב בת שלוש, ישב
בסובלת... בסדר, אבל האולי הזה, המשמעות של האולי הזה, היא ודאי יותר מאשר הדאגה לאיכות חיים של מישהו שהגרר הוא נוטרל, והוא רוצה ללכת לקידוש של, שיש בשבת בבית הכנסת, ובשביל הקידוש הזה אנחנו אומרים לגוי שידליק לו את העסקה וכו'. לכן נראה לי ברור שזה מוגדר כחולה שאין בו סכנה. חולה שאין בו סכנה זה הרבה. מה עושים חולים שאין בו סכנה? מותר לומר לגוי. ולעשות. כלומר, אם הגעת לבית החולים אתה מסודר, כי הגויים יטפלו בו. בטרם, בשבת, מניסיון, לא רק שלי, זאת שבקבלה היא ערבייה, האח הוא ערבי, רק הרופאה היא יהודיה, ומה צריכים לומר לה? אני לא רואה בעיה של תפירה, כי התפירה, לכמה זמן זה ניתן? תפירה. לא, לכמה זמן? כמה זמן נשאר בגוף? שלושה ימים, נכון?
בין שבוע לעשרה ימים.
יצטרכו להוריד את התפירה הזאת לפני שבוע כדי שזה יהיה תפר שינו של קיימה ואז יהיה דרבנן, נכון? יצטרכו להפוך את זה לתפירה שינה של קיימה ואז יהיה מותר. כל הבעיה זה הקשירה. יש איזה קשירה בסוף התפירה?
כל הזמן יש.
מה זה כל הזמן?
תלוי בסוג התפר. יש תפר רציף ויש תפר אחד.
אבל הקשירה זה קשר סבתא?
שני קשרים אחד על השני.
אי אפשר קשר סבתא?
אחד בודם
היחיד. כמה שני קשרים כאלה עושים?
אנחנו
עושים שלושה ולא שניים, ותלוי בסוג
החטף ובסוג
הרופא. רופא שמשקיע, יעשה קרוב קשר עם שכי, יעשה הרבה קשרים, הרבה קשרים קטנים, ואז
יוצא יסתם. כל נקודה ונקודה.
שני קשרים.
אבל
גם זה קשר לא של
קיימה,
כי אתה תדאג.
לא, זה לא של קיימה, זה יש לי רק הרבה תשובות, זה לא של קיימה, כי כל מטרתו היא בעצם לצאת. ולכן מראש
הגדר בזאת
מטרה של הגדר שהוא לא
יש. זאת אומרת, אז...
במקרה לא רוצים את התפירה.
לא, אבל אם התפירה היא נמצאת...
רק כדי לעזור לגוף להיות
החול. הקשר הוא זאת אומרת.
זה
בגלל
התפירה,
לא
בשביל
את התפירה. כן, יש הבדל. את התפירה צריכים להוציא בתוך פחות משבוע, ואז התפירה, לרוב הפוסקים, זה תהיה התפירה שלה של קיימה, והקשר עם אלה גם הוא קשר לא של קיימה. אני מבין שזה קשר מה של אומן. זה קשר כפול שכל אחד יכול לעשות אותו. זה דורש עדינות, עדינות אצבעות, כן, עדינות אצבעות. בקיצור, הבעיה היחידה שיש לגבי אותה ילדה, ואני מדבר על סיפורים שהיו פה, הבעיה היחידה שיש לגבי אותה ילדה זה איך לוקחים אותה. כלומר, ברגע שהגענו לטרם, יטפלו בה. וטוב להגיע. אבל הבעיה היחידה זה איך לוקחים אותה. אני אגיד לכם איך לא לוקחים אותה. לא לוקחים אותה במכונית שיהודי נוהג בה. זה אני אומר לכם. לא לוקחים אותה במכונית שיהודי נוהג בה. אבל איך לוקחים אותה? לוקחים אותה... אפשר לקחת אותה... מה? מונית של ערבי. כן. להתקשר לתחנת מוניות. איך אמר איתה שבוע שעבר? תחנת מוניות אר חומה. אנחנו לא מכירים אותה. אין פה תחנת מוניות. יש שם הרבה ערבים. בהחלט. להתקשר... להתקשר את רבנן, יענה לך מישהו, זה גם דרבנן, וסוף סוף הוא עושה מצווה, ואתה מבקש ממנו שישלח לך נהג ערבי שייקח, כי יפה מאוד, זה מה שצריך לעשות. אם כן, כשיש בה, קודם כל בלי היסטריה. כשיש, לפעמים, שתי אפשרויות. אם הוא סומך עליך, ואם הוא ערבי הוא לא סומך עליך, אבל נגיד שהוא סומך עליך, אז הורים לא מוצא שבת, ואם לא, אתה משלם לו. גם זה דרבנן. משלמים.
להתקשר בבזק זה גם דרבנן או רק בסלולר?
גם בבזק דרבנן. נגמרו, בספרים הישנים כתוב שזה דאורייתא, יש כל מיני נורות סודיות ודברים כאלה. זה נגמר, היום הכל לדים. זה מה שאמרו לי. נכון? מה? ויכול להיות שעדיף בנייח, כיוון שבטלפון אחר יש הרבה נורות, וכל הדלקה מפעילה נורות, אז עדיף טלפון, כל אחד בכלל מצווה שכל יהודי יהיה לו בבית, טלפון פשוט לחשש של פיקוח נפש, למידת חסידות, אדם צריך להערך לשבת שלו פיקוח נפש, טלפון כזה מגושם, ישן שאין בו אלא ספרות, אתה לוחץ שום דבר לא נדלק. איך קוראים לזה? אפרוני, אפרוני, נכון? כן, טלפון כזה אפרוני, זה של בזק הישנים, שיהיה לכל אחד כזה, זה חשוב מאוד. רבותיי, הבעיה היא כזאת, מהניסיון שלי, האבות והאימהות לאותן בנות קטנות ויקרות שנפצעות בשבת, הם מגיעים אליך עם רובה מכוון. או שאתה מתיר, או שאני לא יודע מה אני אעשה. אז לא צריך לאיים. לא צריך לאיים. מה שצריך זה נהג ערבי. כידוע היה פולמוס לפני 80 שנה בארץ ישראל. שהציונים חשבו שהמדינה האידיאלית היא מדינה שיש בה רק יהודים. והיה רב אחד שהצטרף לדעתם. אבל הרב קוק אמר שלא בציונות קנאית נבנה פה את המדינה, ואנחנו מתכוונים להשאיר פה כמה גויים. בלי גוי של שבת זה לא עובד. חייבים בכל עיר כמה גויים של שבת וכל מיני אנשים כאלה. בזה... יש לך... יכול להיות, אבל הרב קוק כתב מפורש את דעתו בדבר הזה, ואנחנו תומכים בו שחייבים שיהיו כמה גויים של שבת. יכול להיות שהם יותר מדי כרגע נמצאים. נכון, זה מה שאני אומר. צריך כמה גויים של שבת, נכון? ומכל מקום, לצערנו הרב, באזור שלנו לא קשה להשיג גויים של שבת, וזהו הפתרון לאותה ילדה. להתקשר לתחנת מוניות, הר חומה, אני מתכוון לומר, לא למוניות גילו, זה מה שאני מתכוון. מוניות גילו 6, 7, 5, 5 וכו'. לא לתחנה הזאת, תחנת מוניות הר חומה, זה מוניות בצפפה, אפשר לקרוא לזה. בסדר, אבל לכתחילה, להתקשר לתחנה הזאת, לבקש נהג ערבי, איפה בגילו? שינו את ה... ולנסוע עם הערבי הזה, אני חושב, בכל זאת לטרם, כדי שיהיה אפשר לחזור ברגל, ושם לעשות את כל הטיפולים כרגיל.
אם אנחנו נורא לבעיה אסתטית, אז כבר לקחנו נהגות, כבר אין את זה לנסוע להדסה.
לא, החזרה, אני אומר, חזרה. אם נוסעים להדסה...
הפנים כדאי שפלסטיקה היא פה. התוצאה האסתטית היא שונה לחלוטין. והמיומנות של רופא כללי בטרם...
אז זה מידע חשוב מאוד. כי הרופא בטרם הוא עושה הרבה דברים, זאת אומרת זה לא התחום שלו.
לא רק זה, הוא גם לא יסכים לפעמים לעשות בפנים.
מה כאן, בפנים אתה מקבל במקום, לא בראש. אז רגע, יש פה הדגשה חשובה, אני תמיד אומר ככה, אם מדובר בחתך במקום סמוי מעין רואה, פה אין עדיפות משמעותית לטרם על פני פלסטיקאי. אבל בחתך שאנחנו מדברים עליו כרגע, שהוא עניין של איכות חיים, אז כן לנסוע להדסה, ואז נשאר שם.
אפשר
אפשר להגיד לגוי שנופח, כבר אמרת לו אמירה של נופח, שהוא גם יחביר?
אפשר. אפשר לעכב את המונית שם, ושהגוי יחכה ויחזיר אותך בשבת, אין בעיה, אפשר, ולשאין לו בהתאם. לחזור על ידי גוי מותר. אבל, וגם אפשר, וגם אפשר להתלוות לרכב של האחיות, גם אפשר, הרכב של האחיות שיש בהדסה, אם יצא לכם ביום כיפור, לצאת בדיוק בשבע בבוקר, ולראות מכונית נוסעת ביום כיפור בהר חומה, חכו קצת, תראו אישה עם לבן יורדת ממנה. זה הרכב של בית חולים הדסה. אפשר להתלוות אל הרכב הזה בחזור. גם, בשערי צדק זה נהג גוי. בהדסה אני לא יודע. אבל גם, גם אם זה נהג יהודי, אפשר להתלוות לנהג הזה. אבל כל זה לא תמיד קורה. וצריך לקחת בחשבון שמי שנוסע להדסה יישאר שם בשבת. יש שם גפילטה פיש וצ'ונט ולא רגל קרושה, עוד לא הגיעו לרגל קרושה, כלומר שם למטה יש יהודי צדיק אחד שמאכיל את כולם, ויש שם אוכל מהמטבח ההונגרי המקורי, אפשר לאכול שם בשבת, אבל לא לחזור, זה אני אומר, לחזור לא יהיה יותר. אני רוצה לסכם במה שניתאי פתח שבוע שעבר, וזה הרופא בשכונה. אני חושב, רוצה לסכם את הדבר הזה, רופא בשכונה זה דבר טוב, אבל זה דבר רע. זה דבר רע כי הוא גורם לנו לזלזל ביכולת פיקוח נפש. ואנחנו צריכים להחמיר ביכולת פיקוח נפש ולטפל בילדים. זה דבר טוב למצבים שבהם נראה לנו שכרגע הטיפול לא דחוף, ואז אפשר להתייעץ. אבל אם נראה שהטיפול לא דחוף והחלטנו לא לנסוע, אז אולי לא באוכל. אפשר, כלומר, הרי אם זה באמת נראה דחוף, אני חושב שצריך לנסוע. ואם זה נראה לא דחוף, אז אפשר לחכות ולהתייעץ, ואני חושב שהרופאים יעשו את זה בסבר פעמים יפות. נראה לי שהכיוון צריך להיות ככה. האם ביום חול היית הולך לרופא בשכונה? זה נראה לי הכיוון. האם היה קורה משהו ביום חול, האם היית מעכב את הנסיעה והולך לרופא בשכונה? לא היית הולך לרופא בשכונה, תיסע לבית חולים. אלא אם כן, שוב, ברור לך שזה לא פיקוח נפש, ואת צריך לשנות ממה שהיינו עושים ביום חול, להתייעץ עם הרופא. ניתאי היה פה מאוד דייקן, כמו ששמעתם, ואנחנו גם יודעים שהוא בעל קורא דייקן, ובנוסח אשכנז, ולכן רצינו להודות לו בשם הקהל הקדוש הזה, ופחדנו מה נביא לך, אבל יש פה תיקון קוראים בהסכמת הרב דבליצקי, זה בסדר? וזה נוסח אשכנז, אני מקווה שזה נוסח אשכנז מזרח ולא נסתבך, ואנחנו מודים לך מאוד על תרומתך לנו, יישר כוח. טוב, שבוע טוב, אתם תהיו.
הבית אני רק כאן השבוע, יש פה גם בשביל תגיד להביא את הבית אני רק כאן השבוע.